ארץ הגולן. זה התדר, זה המקום, זה העניין.
שלום לכם, מה העניינים? אנחנו כאן בארץ הגולן, במרכז לחדשנות בחיספין, ואנחנו בתוכנית השנייה של סלפי, שיחות עם ועל בני נוער. אני אור, אני אימא לילדה בת 16 עוד מעט, עבדתי המון עם בני נוער ואני מאוד אוהבת לדבר איתם ולשמוע את העולם שלהם, מה הם עושים, מה הם מסתירים מההורים שלהם, למה הם מסתירים ואיך אנחנו יכולים לגרום ליחסים האלה להיות קצת יותר טובים לכולם. אנחנו נעשה את כל השיחות דרך הרשתות החברתיות שאתם צופים בהם ונגלה את הסודות שאתם מסתירים מאיתנו. שלום לאורחות המתוקות שלי היום, שלום למאי.
שלום.
מה שלומך?
ברוך השם, איך את?
בסדר, בת כמה את מאי?
אני בת 18 וחצי.
יופי. אז זה עדיין נחשב לנוער, למרות שנוער היום מתחיל לדעתי בגיל 8?
אני חושבת שזה מתחיל יותר בגיל 10.
10?
כן.
אוקיי, אנחנו מיד נדבר על זה. נגיד שלום גם לליה.
שלום, שלום.
מה העניינים?
בסדר, מה נשמע?
אנחנו בטוב, אנחנו פה לגלות סודות. זה מה שאנחנו אוהבים. אז רגע, למה בעצם את אומרת שנוער זה מתחיל סביב גיל 10?
בגלל שיש לי אח בבית שהוא בן 10, ואני רואה את ההתנהלות שלו, את החילופי מצב רוח, את כל כאילו התנהגויות, את כל הסביבה. ולדעתי השינוי הכי גדול שהם עוברים כשהם בני נוער זה סביבות גיל 10.
גיל 10 זה כיתה ד' בערך?
כיתה כזה... כן, ד' די וב.
אוקיי. ושם כבר מתחילים לראות את המצבי רוח.
את המצבי רוח, את השינוי בהתנהגות, את השינוי ההורמונלי לפעמים.
מה זה, איזה שינויים בהתנהגות את מזהה, למשל, בתור אחות גדולה?
כשבני נוער הם בני נוער, בעצם יש יותר רגשות שהם מוקצנים, יותר כאילו, זה או שחור או לבן ואין אמצע, אין אפור, כאילו.
כזה.
כן.
אוקיי. ואליה, איך את מזהה ילד שאת אומרת, לא, הוא עדיין ילד, לעומת מישהו שאת מסתכלת עליו ואת אומרת, או, הנה, התחלנו את גיל ההתבגרות.
אני חושבת ש... אני מחפשת רק דרך מדויקת. קצת יותר בביטחון העצמי. כאילו, יש איזה, כמו ביטחון, איזה סנטר, איזה עמוד שנרה כזה שנבנה של כזה... כן, אני לא יודעת אם זה...
יש לי כבר דעה משל עצמי, אל תגידו לי מה לעשות.
כן, כן, לא אכפת לי מאף אחד, אני כאילו, אני בשלי, ונראה מי שאיזה יגיד לי מה לעשות, לא אכפת לי מה אומרים, ומצד שני, אכפת לי מכל פיפס.
בדיוק, אז איך כאילו, איך זה נוצר הקרע הזה, אני רוצה לשאול אתכם, כי אנחנו יודעים שבני נוער, מה זה יודעים? אני שואלת אתכם, יכול להיות שאנחנו לא יודעים את זה בכלל. אבל בני נוער הם כאילו, מצד אחד הם מפתחים איזה אטיטיוד כזה, ומצד שני מתחילה הבעלה לזהב, כאילו מתחילה הבעלה מכל דבר שאומרים עליי, שאני מרגיש, שאני נראה, שראיתי מישהו אחר, פתאום נכנסת איזושהי מודעות, לא?
לדעתי כן. הרבה בני נוער חשוב להם להיות חלק מהסביבה ושיקחו אותם ברצינות ומה אומרים עליי ואיך רואים אותי. אבל אני רוצה לגלות לכם סוד. בדרך כלל לאנשים אחרים לא אכפת. אף אחד לא זוכר מה לבשתם אתמול ואף אחד לא זוכר אם התנהגתם מביך או אם עשיתם את זה. כי כל אחד בעצם חי את החיים של עצמו ולא באמת מתעסק כל היום סביב החיים שלכם.
וואי, אז רגע, פה יש לי שאלה ממש קריטית, כי איך, מצד אחד אני מבינה מה את אומרת כאדם וכמי שמסתכל אחורה, מצד שני אני אומרת, רק שנייה, בעידן הרשתות החברתיות, אז איך זה מסתדר שאת אומרת כזה דבר, יחד עם זה שלא רק שזוכרים, זה גם מתועד כל דבר.
אז היה לי שיחה השבוע עם חברה, שהיא אמרה, תגידי, מאי, את ראית מה העליתי לסטורי, מה העליתי, מה פרסמתי, איך פרסמתי בצורה הזו, עם הפילטר הזה, אני מסתכלת עליה ואני אומרת לה, תקשיבי, להגיד לך את האמת, כשאני צופה בסטורי, אני לא באמת צופה בהם. אני פשוט מעבירה אותה מהר, כדי להספיק כביכול לקבל עדכונים, 5 שניות אחרי זה, אני לא זוכרת לגבי זה כלום. זה לא נכנס חלק משמעותי בחיים שלי, זה לא כאילו כל היום שלי סביב זה. אבל לדעתי זה רק כי האפליקציה של אינסטגרם נהייתה כאילו פחות משומשת על ידי בני נוער, של נכנסת בזה רק כדי להתעדכן בקצרה, וכולם יודעים שכל מה שאנשים מצלמים זה או שקרים, כאילו, כי בואי, כולם יצלמו את החיים הטובים שלהם וכמה שטוב להם, אבל אף אחד לא באמת יצלם את עצמו ברגעי משבר. מה? שבטיקטוק כן יש. בטיקטוק כן תראי אנשים משתפים לגבי משברים שלהם, לגבי נקודות נמוכות בחיים שלהם.
אוקיי. וזה מאוד מעניין, כי הסטיגמה העיקרית שלנו לגבי בני נוער ובכלל רשתות חברתיות, זה בדיוק זה. זה בואו תראו את החיים הזוהרים והטובים שלי, וזה מה שיוצר הרבה פעמים את הבלבול ואת התסכול אצל ילדים קטנים, שהם עוד לא מכירים מספיק את המנגנון הזה של מה שנראה לעומת מה שבאמת. ואצלכם זה גם ככה, כי מאי בת 18 וחצי, ליה עוד לא בת 16, אצלכם גם הם מדפדפים את הסטורי וזה לא נחשב, או שזה טיפה אחר אולי?
כן, אבל לא חושבת שאף אחד באמת מתעמק בזה. זה כאילו בעיקר להעביר את הזמן, שמשעמם אולי, כמו שמה אמרה, להתעדכן, לראות מה קורה בחיים של אנשים אחרים, אבל נטו כדי להעביר את הזמן, לא כי אנחנו עכשיו, יואו, יואו, תראו מה הוא העלה, יואו, איזה... לא יודעת, איזה חיים טובים יש לו, כאילו, וואי, איזה פדיחה הוא עשה כאן, איך הוא התלבש היום, וואו, וואו, וואו. זה כאילו, בייסיקלי להעביר את הזמן.
אוקיי, היממתם אותי עכשיו, חשבתי שזה בדיוק ההפך, ואני אמשיך לחקור את זה, אני חייבת להגיד. אני רוצה לשאול אתכם משהו. אני הבאתי אתכם גם כאן על תקן יועצות. אני רוצה לשתף אתכם בדברים שאני שומעת מאימהות, מחברות, מכרות, דברים שאני סתם יושבת בבית קפה ואני שומעת מהצדדים. אני אוספת את כל הדברים האלה כדי לשאול בני נוער מהי האמת. אז ככה, יש לי חברה שהילדה שלה השתקרה למוות. כאילו זה לא פעם שהיא משתקרת, והיא כבר ב-י"ב, ילדה גדולה והכל, והיא חזרה במצב כל כך גרוע שהיא לא הפסיקה להקיא, איבדה את ההכרה, היא הייתה, לקחו אותה באמבולנס לבית חולים, נוזלים, עניינים, חזרה הביתה ולקח לה כמה ימים להתאושש. עכשיו אותה חברה אומרת לי, מה אני אעשה איתה? היא דווקא כזאת אימא מאוד תקשורתית וכזאת שמדברת עם הילדים, אבל אתם יודעים, כאילו, מה נגיד לכם? שזה מסוכן וזה חרה? לא באמת תקשיבו, הרי. מה הייתם ממליצות לאימא הזאת? איך הייתם ממליצות לה לדבר עם הילדה שלה על מה שקרה?
לדעתי זה נורא חשוב, כן, לדבר על הדברים האלה, אבל לדעתי ילד, אם תגידי לו לא ולא ולא ואסור, הוא דווקא ינסה למתוח את הגבולות ולבדוק את הגבולות, אבל בסופו של דבר אני חושבת שחלק מהניסיון הזה, מהניסיון חיים שלה יגיד לה, אוקיי, רגע, פעם אני השתקרתי, אני איבדתי את זה, אני לא זוכרת מה עשיתי אתמול בלילה, אני לא הרגשתי כל כך רע עם כל ההקעות, עם כל מה שקרה סביב האלכוהול, עם העיבוד הקרה, שאני חושבת בעצם שאוקיי, בפעם הבאה אני אדע לקחת 3 שוטים ולעצור, להפסיק פה, כי אני זוכרת מה קרה פעם קודמת, אני זוכרת איך הגעתי לבית חולים, וזה לא תמיד נעים. ואני אומרת את זה מניסיון, כי גם אני הגעתי למצב הזה, רק לא בכיתה י' ב', בכיתה סביבות ת'.
וואו. ואיך, כאילו, ואחרי שקרה לך שהגעת באמת למצב כזה, אז הרי לא הפסקת לשתות בעצם, או שכן?
לא הפסקתי לשתות, אבל אני כן עצרתי רגע, אני אמרתי לעצמי, אוקיי, אני זוכרת מה קרה לי? אני אוריד את זה ל3 שוטים, עד לכמות המסוימת שאני יודעת ש... אותה אני לא עוברת, כי אז אני מתחילה לאבד את זה בעצם.
כן, אבל איך בעצם מפתחים כזאת משמעת עצמית?
זה כי את זוכרת מה קרה לך פעם קודמת, את זוכרת איך הרגשת, את זוכרת את החוסר שליטה הזה, שהרבה אנשים הרי לא אוהבים להיות חסרי שליטה.
כן.
והמצב הזה שהביא אותך בעצם לחוסר שליטה, והביא אותך לעשות דברים שאת הפיקחת לא באמת היית עושה אותם. Okay? לא היית מסמסת לאקס שלך פתאום, שומע, אני רוצה שנחזור, לא היית עושה את הטעויות האלה בתור בן אדם, כאילו, מפוקס. אז בגלל זה לדעתי היא תדע בפעם הבאה להלמיך את השתייה, לא בגלל שמבוגר אמר לה, בגלל שהיא שמה גבולות לעצמה ומבינה את הטעויות שלה.
אוקיי. וליה, את חושבת שבאמת, אני רוצה לדעת כאילו מה המשקל של ההורים, בנוסף למה שמאי אמרה שזה טיפ מאוד חשוב ועוזר להורים להירגע קצת, כי שמעתי אימא אחרת אומרת לה, זה חלק מההתנסות שלה. אבל כאימא, אני אומרת לעצמי, אוקיי, חלק מההתנסות שלה, אבל החלק הזה הוא מאוד מבהיל, ואיך אני אהיה בטוחה שהיא לא תזיק לעצמה יותר?
תראי, אני לא חושבת שאפשר להיות באמת בטוחים ב-100% בזה, בכל זאת אנחנו בני אדם, נזק כלשהו תמיד יקרה, ואני ממש מסכימה עם זה שזה חלק מההתנסות, תראה, אנחנו רק עכשיו באמת קיבלנו מודעות בגיל הזה, כאילו, תראה, את כל... בתור ילדים המודעות הרבה פחות מאשר מודעות שיש לנוער, ואת מגלה רגע, יואו, עולם של אלכוהול, עולם של סיגריות, ואת רואה מה זה עושה לאנשים, איך מדברים על זה, כאילו, רואה דבר מסוים, מבינה שמדברים שהוא מסוכן, אבל את אומרת, מה זה כבר יכול לעשות? ואז בדקת בעצמך, ואני חושבת שכמו שמאמרה, זה ממש נכון, כאילו... יכולים להזהיר אותך עד מחר, וזה לא, ולא בהכרח תקשיבי, או תרצי להקשיב, או תביני את גודל העניין, אלא רק מניסיון אישי, ובאמת כאילו לעשות טעות, תוכלי להבין את גודל הדבר, ותוכלי להבין איך לתקן את זה, ואיך לא להיכנס למצב הזה עוד פעם. כאילו גם בתור מישהי ששתתה, וחוותה דברים, הבנתי בעקבות זה, מה כן לעשות, מה לא לעשות, איך להתנהל נכון, יכולים להגיד עד מחר, אבל אני חושבת שעד שאת לא תתנסי בעצמך, ועד שלא תתנסו בעצמכם, זה לא באמת יחלחל לבפנים, ולא תדעו באמת באמת איך לפעול במצבים מסוימים עד שתתנסו בעצמכם. זה לא בהכרח דבר מרגיע כביכול להורים, אבל זאת האמת. כאילו הילדים שלכם צריכים להתנסות בעצמם, כדי שהם יוכלו לפעול לפי שיקול דעת יותר, עם יותר מידע.
אוקיי, וכשמגיע הילד אחרי התנסות כזאת, אז אני מניחה שהמסר שאני יכולה לתת להורים זה קודם כל להירגע, כאילו זה התנסות וצריך, אוקיי, עכשיו, איך אני מטפלת בזה כהורה? הילדה שלי שפוכה גמורה במיטה. מה אני בתור אימא עושה? מה אתם חושבים שאימא צריכה לעשות?
קודם כל, נראה לי קודם כל לא להיכנס לפאניקה, להבין, אוקיי, הילדה שלי במצב לא טוב, לנשום רגע כדי שאני אוכל לחשוב צלול, להבין, אוקיי, אם מקיעה היא לא מגיבה, אז באמת להתקשר למדה לראות מה עושים, ואני נגיד, כאילו שוב, זה מאוד מבהיל ויגיע למצב לא טוב, אז לדבר איתה, להסביר לה כאילו, ש...
לא לדבר איתה באותו רגע או אחר כך? או
לא, מתי? לתת לה להירגע רגע, להבין, להקל מה היא עברה שנייה, לתת לה לחשוב רגע עם עצמה, ואחרי זה להגיד, תקשיבי, מאוד הבלת אותנו, לא בקטע של להאשים, אלא בקטע של שיח הדדי, ולהבין אותה, ולעזור לה להבין אתכם. ובאמת שנייה, לדבר על שני הדדים, להגיד לה, תקשיבי, זה היה מאוד מבהיל, אני לא רוצה שתיכנסי לעוד מצבים כאלה, מאוד דאגתי לך. שוב, לא בקטע של לעשות מצפון, לא בקטע של להטיף מוסר, אלא להגיד את הפנימית שלכם. ואז, כאילו לשאול אותה אולי איך הרגשת, מה למדת מזה, ותראו כאילו שהיא תגיד, אני באמת נראה לי נסחפתי, זה לא תיארתי לעצמי שזה יהיה ככה, וכל עוד אתם באמת מסוגלים להכיל אותה ולא להטיף כדי שהיא תיבעל ותיכנס למגננה, אלא באמת לתת המקום בטוח להגיד את האמת שלה, אני חושבת שהיא תגיד, כן, גם אני מאוד נבלתי, ועכשיו אני אדע לא לעשות את זה פעם הבאה.
מה את אומרת, מאי?
אצלי פשוט הביאו לי את החשבון של הבית חולים, אמרו לי, זה עלייך גברת, את הגעת למצב הזה, החשבון הזה עלייך, קחי תני, תמצאי לך דרך לשלם את זה. עבדתי כל החופשת קיץ, כדי לשלם את החשבון של הבית חולים, וזהו, אחרי זה לא רציתי להגיע למצב הזה שוב.
גם זו דרך.
זה דרך מעולה, שמי, זה עבד. אחרי זה אני לא הגעתי שוב פעם למצב שאני ככה שפוכה, ומלא פעמים כשאנחנו כן שותים החברים, לא יודעת למה, הם עושים אותי החבר האחראי, הזה שדואג לכולם של, אוקיי, אומקי, את אחראית עליו כאילו גברת, זה את אחראית שהוא יהיה בסדר, שלא יעשה טעויות? אני לא יודעת למה בחרו דווקא אותי.
אולי כי את יודעת כבר את הגבולות שלך.
שמי, אני יודעת את הגבולות שלי, אני יודעת נגיד שאם בעשר אני מתחילה כאילו לקבל איזה קשה, אז אני אומרת לעצמי, אוקיי, אני מגיעה נגיד לשבע ברגוע שלי.
חשבתי עשר בלילה, מה זה שבע? שבע שוטים? שבע מה?
לא, אני לא אוהבת שוטים, אני מעדיפה במעורבב. ככה גם הכמות האלכוהול הרבה יותר קטנה מאשר של השוט. כי את לוקחת את זה בשוט, את לוקחת את זה בלי עוד דבר שמלווה את זה. ובעצם הערבוב הוא בעצם מרקח את זה. עכשיו, אני כשאני גדלתי, גדלתי בסביבת בני דודים, שכל חמישי שישי שלהם זה ערב שתייה. כולם יושבים ביחד במרפסת, שותים, מדברים על כדורגל, פיצוחים, עניינים. ואני חושבת שכאילו, כשהייתי קטנה, בערך בגיל 8, אחת מהבנות דודות הביאה לי פשוט כוס ערק. אמרה לי, קחי, תתאמי, תהני מזה.
לא לשם, חיביתי שהתוכנית תלך. כן, כן, סליחה. תמשיכו להזין עד הסוף, ויש פה מוסר השכל, כן.
הביאה לי לטעום את זה. אמרתי, איכס, מה זה הדבר המגיל הזה? זה דוחה, אני לא אתקרב לזה בחיים. היא אמרה לי, יופי, זה מה שרציתי שתלמדי מזה. אל תתקרבי לאלכוהול, בחיים זה מגעיל. ובאמת, עד איזה גיל מסוים, שכאילו כל החברות שלי כבר התחילו לשתות, ואמרו לי, למה את בעצם לא שותה? אמרתי להם, תקשיבו, לי יש ניסיון רע עם זה. אני כאילו...
אפילו המערכת שיפצה לנו פה. סליחה.
נבלה, מה?
אני כאילו... הם היו מתחילים לשתות, כל החברים שלי, ואני הייתי אומרת, לא, לי יש ניסיון רע עם זה, אני זוכרת את זה בתור טעם רע. ובאמת, כשחברה הביאה לי איזה וודקה, נראה לי רוסקי קוראים לזה, הביאה לי וודקה, ואמרה לי, תתאמי, אני כזה, תואמת? יש לזה טעם של הציטון, אז ויקחי, אני אשתה את הפטל שהבאתם, כאילו.
תודה לאל.
אז המוסר הסקל פה הוא בעצם, תביאו לילד לנסות את זה בגיל קטן, שהוא חושב, איי, זה מגיל, ואז הוא לא יתקרב לזה במשך תקופה ארוכה, מבטיחה לכם.
אוקיי. ועוד משהו זה, תראו, הכי נכון היה שאני אגיד, פויה, אוי ואבוי, לא לשתות, אבל חלק חשוב בעיניי במה שאנחנו מנסים לעשות בתוכנית, זה ההכרה בדברים שקיימים, ולראות איך אפשר לא להעלים עין או לצוק גבלד, אלא באמת לראות איך אנחנו מתמודדים ביחד. והצעה שפעם קיבלתי זה לשתות עם אנשים שאני מרגישה בטוחה איתם. למשל, אם כבר לשתות ואם כבר זה, אז לפחות עם אנשים שאני מרגישה בנוח איתם. יש בזה משהו בהצעה הזאת שקיבלתי?
חד משמעית. אני לא ממליצה בכלל לשתות עם אנשים שלא סומכים עליהם, כי בתור, כאילו, אם אתם רק מתחילים לשתות, ואתם לא, אתם עוד לא מכירים את הגבולות שלכם, את הסיבולות שלכם לאלכוהול, זה יכול להביא למצבים נוראים, כאילו, באמת, של נפילות מאוד קשות, פציעות מאוד קשות, הטרדות, בתי חולים, וטראומות לכל החיים. אז באמת, באמת, תשתו רק עם אנשים שאתם יודעים, ב-100% אתם יכולים לסמוך עליהם, שאם אתם חס וחלילה נכנסים לצרה, הם ידעו מה לעשות ואיך לעזור לכם, גם הם לא עכשיו בראש, כאילו, נקי, עוד איכשהו תהיה תמיכה מהצד, ואתם יודעים שאתם בטוחים.
אוקיי, תודה רבה על הפינה שלנו, עצה לאימא. אני רוצה להמשיך עם משהו שאמרת מקודם, מאי, לגבי, טוב, אינסטגרם זה בשביל להתעדכן, המיין מדיה שלנו זה טיק טוק.
כן.
כן? והתחלת להגיד שיש שם לא רק את החיים היפים וכן הלאה, אלא ותראו כמה אני מוצלח וכמה טוב לי וכמה זה וכמה זה, אלא יש שם גם את האמת וגם דברים פחות טובים שקורים עליי. פרטי, נמקי והסבירי.
אז ככה, כשאני גוללת באינסטגרם, אני אף פעם לא רואה תמונה של מישהי שהיא מצלמת שהיא בוכה, שהיא מצלמת שהיא במשבר, שהיא מצלמת שרע לה, וגם את התקופות הלא טובות בחיים שלה. כי כולם צריכים לצלם לאינסטגרם בעצם כמה הם מאושרים, וכמה טוב להם, וכמה הם כאילו שווים בעיני החברה. בטיק טוק לעומת זאת, אני רואה מלא אנשים מפרסמים, היי, תראו, אני גם עוברת תקופה קשה, גם לי קשה, גם לי יש ימים שוואלה, אני לא רוצה לצאת היום מהמיטה. של ימים של, אני רוצה לקבור את עצמי מתחת לפוך, לא לצאת משם ושאף אחד לא ידבר איתי. ויש לך, הרי בטיקטוק יש לך כמה סוגים של תוכן, מה שבאינסטגרם לא קיים לך. כי באינסטגרם...
מה זאת אומרת?
באינסטגרם, בדרך כלל, נגיד, לא יודעת, זה בעיקר אצלי ככה, אני לא יודעת מה, מה עם אנשים אחרים, אבל אצלי באינסטגרם, כל מי שעוקב אחריי, זה אנשים שאני מכירה. עכשיו, לא בהכרח את כל האנשים שם הייתי משתפת בתקופות הרעות שלי. בטיקטוק, לעומת זאת, אין אדם אחד שאני מכירה שעוקב אחריי, למעט שלוש חברות. וכאילו, באמת, אז אין לי בעיה בטיקטוק לחשוף יותר, כי זה אנשים שאני לא מכירה, אנשים שאני לא אראה שוב.
וואלה. ובאמת סיפרת לי שהייתה איזו תקופה שממש הפכת את זה למפעל מדהים.
כן, אני ב-2020 היה לי עמוד של 18,000 עוקבים.
וואו.
ובאמת, כאילו טיקטוק, אני לא תכננתי להתפרסם כביכול. זה, שוב, היום זה לא מפורסמת, כי לעומר לוי יש 900,000 קיי. אז אני לא תכננתי להתפרסם. אני פרסמתי פשוט דברים שאני מרגישה, דברים שאני... אנשים הצליחו להזדהות איתם. עכשיו, זה לא סרטונים שהייתי רוצה שאנשים יזדהו איתם, כי יש סרטונים שאני מספרת, תראו, היום לא טוב לי, היום הרגשתי ש... אין לי כוח, ביטלתי את כל ה-200 תוכניות שיש לי היום, ופשוט נשארתי במיטה, כי אני עוברת תקופה, כי לא קל לי. ואנשים הזדהו עם זה, אנשים אהבו את זה, התחילו להגיב, אני פה בשבילך, הפרטי פתוח, התחילו באמת כאילו להזדהות עם זה, ולהראות אהבה, ולהראות כאילו חברות, גם על סמך זה שאת לא מכירה, נגיד אתמול שלחה לי חברה הודעה, חברה, מישהי שעוקבת אחריי בטיקטוק, שלחה לי הודעה, היי, תקשיבי, ראיתי אותך בטיקטוק, ואני חייבת להגיד לך, את מהממת, אני ראיתי שעברת מלא דברים בחיים, ואני בעצם רוצה לדבר איתך, אני רוצה לראות אם הכל בסדר אצלך, אם...
וואו.
כאילו, הרבה פעמים אומרים לנו, תיזהרו, מסוכן ברשת, יש שם פדופילים. עכשיו, נכון, אני לא אומרת שלא. אבל את צריכה גם לבדוק את האנשים, כי יש לך גם אנשים טובים שם בסופו של דבר. של העוקבת הזו שלי, היא... באותו גיל שלי, גם אני יודעת כי בדקתי בשיחת וידאו. עשינו שיחת וידאו אתמול ודיברנו. כאילו, היא הסבירה לי על החיים שלה שם במרכז, אני הסברתי לה על החיים שלי פה בחור, בגולן. וזה בסך הכל, כאילו, יש לך... הרי הטיקטוק זה היה המקום בריחה שלי, זה היה תקופת פריקה שלי. אני פרקתי את כל מה שהרגשתי. ועכשיו בזמן האחרון גם אני חייבת להגיד לך שמלא אנשים שאני מכירה ולא אוהבת שולחים לי מסתכלים לי בפרופיל בטיק טוק ואני יודעת בגלל שזה המקום פריקה שלי אני לא אתן להם מקום אז אני חוסמת פשוט
אוקיי, אז יפי אז קודם כל יש פה עניין של באמת הגנה על הפרטיות ויש פה הרבה מנגנונים שאפשר לעזר בהם אבל זה מדהים, כאילו, גם את זה צריך להגיד, תכננתי את זה, את השיחה הזאת לשלבים יותר מאוחרים בתוכנית, שקודם כל ההורים יבינו את כל, את גודל האירוע, ואחר כך לראות גם את הטוב, אבל צריך להגיד, יש גם טוב. ואת מכירה דברים כאלה לי? את גם עוקבת אחרי אנשים, או בעצמך מפרסמת?
לגמרי. אני אישית לא מפרסמת, אבל אני חושבת שטיקטוק זה פלטפורמה שכמובן אפשר להשתמש בה גם לטוב וגם לרע, אבל לעומת האינסטגרם, יש שם הרבה יותר תוכן שאפשר להתחבר אליו, ונגיד ילדים שבסביבה שלא מתאימה להם יכולים למצוא ממש סביבה שפתאום הם רואים, וואו, מבינים אותי, אני לא מוזר, אני לא בסדר. פשוט אני לא בסביבה הנכונה, יש עוד אנשים כמוני, יש אנשים שרואים את החיים בצורה שלי, ומתנהגים כמוני, חושבים כמוני, מרגישים כמוני, אני לא לבד בזה. ובעיני זאת פלטפורמה מדהימה, 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 זה אינסטגרם זה הכל הרי כאילו, שוב, זה גם להעביר את הזמן, אבל זה המון, אם את ממש מתעמקת בזה, זה כן השוואות, זה מאוד תלוי את התוכן שאת בוחרת לעצמך. ואם את רוצה רק לראות דוגמניות כל היום, ואז נסתכל להגיד, איי, למה לא כזאת רזה, למה השיער שלי לא כזה יפה, למה אני כזאת מכוערת, למה לא פוטוגנית, למה אין לי את העיניים שלה, מילון וכה דברים, זה מאוד תלוי בתוכן שבוחרים להסתכל עליו, אבל זה, אינסטגרם זה בעיקר גם להעביר את הזמן, אבל אם את מתעמקת בזה, זה המון המון השוואות עצמיות. בטיק טוק, גם כמובן יש הכל מהכל, שזה משהו טוב, גם יש את ההשוואות, אבל גם יש אנשים שאומרים, וואי, האמת אני מרגישה שמנה, אני לא אוהבת את זה, אבל בא לי להתחיל לחשוב אחרת, אז אני מתחילה לחשוב אחרת, בואו תעבור איתי את המסע הזה. ממש מצלמים כל יום. היום בכיתי, הרגשתי ממש רע, חשבתי שאני שמנה, הרגשתי רע עם עצמי. היום הבנתי שאני מהממת, הרגשתי טוב, בואו נלמוד עוד איך אני יכולה לאהוב את עצמי. יש הכל מהכל, ויש תוכן שאפשר להתחבר אליו, ובאמת לגלות עולמות חדשים זה גם תורם כל כך לידע וללמידה. כאילו, אני למדתי לבשל נטו מהטיקטוק. כאילו, כל מה שאני יודעת לבשל בערך זה מהטיקטוק, ואני מתה על זה, ובזכות זה גיליתי, וואו, אני אוהבת לבשל. כאילו, איזה מגניב זה. או,
רגע, אני רוצה לשמוע דוגמאות תכף, אבל פשוט אמרתם כל כך הרבה דברים מדהימים שאני חייבת להתייחס אליהם. אז הורים, תקשיבו, עלינו פה על כמה דברים. קודם כל, קיים תוכן טוב. צריך להגיד את זה. ואחד הדברים שאני תמיד אומרת להורים, אתם לא יכולים לחבות את הרשתות החברתיות. אם הילד שלכם לא מחזיק טלפון, אז חבר שלא מחזיק. אז מישהו יראה לו בהפסקה, או מישהו יראה לו בדרך לבית ספר, או אחרי הצהריים, או שגם ביוטיוב אנשים מצלמים את מה שהם רואים ברשתות החברתיות. אי אפשר לברוח מזה. מה כן? אפשר ללמד את הילד לבחור את התוכן. לעבוד איתו על, על תכנים שמעניינים אותו, כמו שאת אומרת שהגעת לבישול, או כמו שאני עוברת תקופות קשות, ואפילו אם אני עוד לא בדרגה לבטא את זה בעצמי, אני יכולה לחפש תוכן כזה שמתאים לי.
שתדעי לך שבטיקטוק התוכן בדרך כלל מתאים את עצמו למה שאת מחפשת. נגיד, אני ממש אוהבת לעשות אימונים. אימוני בטן, אימוני, כאילו, מלא אימונים. אז מלא פעמים קופץ לי בטיקטוק, זה אימון, איך לחזק את שריר הזה וזה יש לך, כאילו. זה כאילו, התוכן מתאים את עצמו. הטיקטוק רואה, אוקיי, את אוהבת אופנה, אני עכשיו הולך לשדר לך דברים של אופנה. את אוהבת בישול, אני אשדר לך בישול. זה כאילו, התוכן, הפלטפורמה של טיקטוק כל כך חכמה, כי הם יודעים לשדר לך את מה שאת רוצה לראות. וככה את נשארת גם יותר זמן באפליקציה.
ובאינסטגרם לא, כי בסך הכל המנגנונים זה מנגנונים שלומדים אותך ונותנים לך מרוב תסיים, או שלא.
באינסטגרם פחות בעיניי, כי באינסטגרם בואי מה את רואה כל היום. דוגמניות, זאת יצאה לבית קפה, זה עשה ככה, זה כאילו, זה כולם הרי באינסטגרם, זה כולם משקרים על תראו את החיים היפים שלי, תראו החיים שלי נוצצים, ובואו תקנו את הקורס שלי, אני עושה 20,000 שקל, בלי, בשעתיים בשבוע.
כן.
טוב, שמענו עליך. הכל הלוואות מהבנק.
אוקיי. והרבה בני נוער שאני אומרת להם, עד שאני כבר מחפשת משהו באינסטגרם, אמרו לי, החיפוש שם לא טוב, תחפשי בטיק טוק. וזה בכלל קטע היסטרי, שאנחנו היינו הולכים, אם אני צריכה לחפש איזשהו מידע, אני הולכת לגוגל, אתם הולכים לטיק טוק.
כי בטיקטוק יש הכל, יש לך כל תוכן, כל מידע שאת מחפשת. את רוצה מתכונים? יש לך שם. את רוצה שירים? יש לך שם. כל דבר שתחפשי, את תמצאי שם. ואגב, רציתי גם לשאול אתכם, מה דעתכם על זה שעכשיו סוגרים את הטיקטוק בארצות הברית? כי ארצות הברית החליטה שלא מתאים להם, שיהיה ריגול סיני שכביכול יש בטיקטוק, ויעבור מידע לסינים, מידע שיכול להיות רגיש.
כן, כי האמריקאים רוצים את כל המידע שהם צוברים אצלם.
אגב, שתדעי לך משהו מצחיק, האמריקאים הרי עברו מטיקטוק שהיה סיני, לאפליקציה אחרת בשם Red Note, אוקיי? שאגב, היא גם סינית, כאילו, אתם עברתם מאפליקציה הסינית אחת לאחת אחרת, וכביכול אתם ממשיכים את מה שניסו למנוע ממכם.
נכון. בכלל, טיק טוק התחילה בתור אפליקציה בשם מיוזיקלי.
נכון, זה היה אפליקציה של ריקודים.
כן, שהיא עברה שינויים, גם האפליקציה שיש היום כטיק טוק לסינים, זה לא האפליקציה שיש לנו, האמריקאים סלש ישראלים סלש עולם הערבי, זה שתי אפליקציות שונות. אני רוצה לעשות על זה תוכנית נפרדת ושלמה, מה האינטרסים שעומדים מאחורי זה, למה לאנשים כל כך חשוב לאסוף מידע עלינו, מה הקטע שלהם להשקיע מיליארדים במנגנונים חכמים?
זה לא קשור.
אוקיי. אז אני רוצה לשאול אתכם לגבי טיק טוק עוד. תנו לי דוגמה לתכנים, כאילו עכשיו אני אגלול אצלך בפיד מיי, מה אני אראה? איזה תכנים למשל את רואה?
את תמצאי אצלי מלא אימונים, בנוסף לאימונים, את תמצאי כל מיני תוכן של קומדיה, כי מלא פעמים אני דווקא פותחת את הטיקטוק, ולא בשביל לצפות. אני פשוט מגבירה את זה עד הסוף, זה יוצא לי על איזה תוכנית קומדיה של איזה סטנדאפיסט, ואני כאילו שמה את זה על רמקול ומסדרת את הארון ומנקה תוך כדי.
כאילו תוכניות שלמות, לא קטע של דקה.
עכשיו צירפו, לפני מלא זמן, אבל צירפו קטע שאת יכולה לעשות סרטון של טיק טוק עד 10 דקות. עכשיו, מה הקטע בטיק טוק? ככל שאת צופה בסרטון עד הסוף ויותר פעמים, ככה זה מגדיל את הצפיות. לכן, את תשאלי את עצמך רגע, שווה לי לעשות כזה של 10 דקות, אנשים יישארו בסרטון שלי ויביאו לי עוד צפיות ועוד פרסום. לדעתי גם היום כולם רוכבים שם על טרנדים, של כולם רוצים עוד צפיות ועוד פרסום, אז כולם יעלו דברים שאחרים מעלים, לא בהכרח כי הם מסכימים עם זה. של, לא יודעת, השיר הזה של עודה נהיה טרנדי ותפס, ואני רואה שהי, היא קיבלה על זה בערך 33,000 צפיות ולייקים, למה שאני לא יעלה את זה גם? גם אם אני לא אוהב את הזמרת, גם אם אני לא מסתדר, לא מתחבר לתוכן, זה בעצם יביא לי עוד צפיות ולייקים, אז למה לא?
אז גם, אז זה קורה תהליך דומה למה שקרה באינסטגרם. כולם, שם באינסטגרם, כולם רוצים, רוכבים על הטרנד של הנראות, ופה רוכבים על טרנד של...
לא בדיוק.
זה לא בדיוק ככה. שוב, כאילו, יש הכל מהכל. זה מאוד תלוי איזה תוכן אתה בוחר לעלות, וזה באמת מאוד מאוד תלוי בבן אדם וביצר תוכן, ואם אתה בוחר לראות את זה, אם אתה בוחר לגלול, ובאמת יש הכל מהכל. זה לא כאילו דבר אחד או שני דברים, זה הכל מהכל. זה לא רק נראות, וזה לא רק הזדהות, זה לא רק איפור, ולא רק ספורט. יש הכל מהכל.
אוקיי, עכשיו, יש עניין של לאלף את האלגוריתם. שאני רוצה להסביר רגע להורים ששומעים אותנו, הם עוד לא מכירים את זה. אנחנו יודעים שיש עניין כזה שהרשתות החברתיות לומדות מה אנחנו אוהבים ומקרינות לנו עוד מזה, במטרה להשאיר אותנו בתוך הפלטפורמה הזה, כאילו הרמה השטחית ביותר. אלגוריתם שזה בעצם סוג של קוד שלומד את הצרכים שלי, או את העדפות שלי, הוא נוצר כדי לגרום לי להישאר יותר זמן באותה רשת. אבל יש לזה שני צדדים. גם אני יכולה ללף את האלגוריתם. זה משהו שאני שומעת שאתם יודעות ועושות, אבל אני רוצה שנסביר רגע להורים. אוקיי?
אוקיי. אז מלא פעמים יש לי חברה שהיא ממש ממש כאילו... היא לא בן אדם שהוא עצלן, אבל אם היא נכנסת לטיקטוק, היא פשוט יכולה להישאר שם שעות ולשכוח את כל המטלות שלה, את כל מה שהיא תכננה לאותו יום. אז היא לפת האלגוריתם שלה, היא רשמה כאילו סרטוני ניקיון באנגלית, בחיפוש של טיקטוק, ואז זה כל הזמן מראה לה סרטוני ניקיון. אז כל פעם שהיא עצלנית, קופץ לה ל-for you בעצם סרטון ניקיון, מה שגורם לה להגיד, היי, יואו, נכון, רציתי לסדר היום את החדר שלי. מחבת הטלפון, מניחה אותו בצד, שמה לשירים, ופונה לנקות את החדר שלה. וככה בעצם האילוף שלה, של האלגוריתם, גורם לה גם לעשות דברים טובים, דברים שהיא תכננה. נגיד, יש לי ילד בכיתה, סליחה, בשכבה, שאני בטוחה שחצי מה-for you שלו זה סרטוני התנדבויות, של כאילו, בואו נלך להתנדב פה, בואו נלך להתנדב שם, נלך לעזור לקשישים, נלך להתנדב עם ילדים.
וואו. ואיך את תילפת האלגוריתם שלך?
האמת שרציתי קצת, טיפה, לא בדיוק לסטות מהנושא, אבל להוסיף על האלגוריתם, שהמון, ברגע שרק מתקינים נגיד את התוכנה טיק טוק ואינסטגרם, ולא משנה איזה תוכנה גם ביוטיוב, ישר האמת קופץ המון המון פורנו, כאילו, בכמויות אדירות, גם בפייסבוק, בכל תוכנית שהיא עכשיו, לא להיבהל הורים, ברגע שמאלפים את האלגוריתם נכון, שאתם נכנסים לחיפוש, מראים לו מה אתם אוהבים, עושים לייקים על דברים מסוימים, ככה לאט לאט אפשר להוריד מהכמות של הפורנו שרואים, ולעשות את זה לתוכן שיותר קשור לכן, גם אם זה, כמו שמאמרה, לנקות הבית, או שירים יפים, או חתולים.
נכון. אז שני טיפים מאוד ספציפיים. אחד, ברגע שאנחנו פותחים לילד אפילו יוטיוב, היום, לא היום, אבל לפני כמה שנה כבר, אני חושבת שיוטיוב חיכו את כל האפליקציות האחרות המצליחות ועשו את השורטים שלהם. אז בדרך כלל מציגים שם באמת. אתה פותח לילד שלך יוטיוב כדי שיראה סרטי ילדים, ופתאום יש לו שם כל מיני נערות קצת פחות לבושות בכל מיני ריקודים כאלה ואחרים. אז שוב, אנחנו מאלפים את האלגוריתם, אומרים לו בעצם מה אנחנו רוצים לראות, על ידי שני דברים עיקריים. אחד, זה חיפוש, פשוט לחפש, לרשום במילות חיפוש כל מיני תכנים שאנחנו כן רוצים לראות, שירים לילדים וכן הלאה וכן הלאה, לצפות בהם, לעשות לייק, נכון? זה גם כן מגביר.
לייק, שיתוף, תגובה, שמירה. בדרך כלל זה מגביר את זה.
Mm-hmm. כן, זה פשוט מראה לאלגוריתם איזה דברים אתם אוהבים, ומוריד משאר הדברים שאתם לא מעוניינים לראות. אפשר גם, יש כפתור כזה של אני לא מעוניין לראות תוכן מהסוג הזה.
או חסימה של התוכן המסוים, של אני מלא פעמים רואה תוכן שאני לא מעוניינת לראות, אני פשוט עושה חסימה למי שמעלה את זה. עכשיו נכון, זה לא באמת, לא באמת תצליחו לחסום את כל האנשים שמעלים את התוכן הזה, אבל על ידי חסימה זה יראה לטיק טוק או לכל רשת אחרת, היי, יו, אני לא מעוניין לראות בזה. משהו בתוכן שהוא מפרסם, לא בשבילי.
אוקיי. עכשיו, עוד משהו שבאמת הימם אותי, שהתחלתי לחקור את כל התחום הזה, זה כמה צחוקים יש שם. וואו, כאילו על מורים, על תלמידים, על סיטואציות, מהצבא, כאילו זה הדרך שלכם לתקשר את העולם, זה המון פעמים דרך צחוקים.
חד משמעית, זה... אני חושבת שהרשתות נהיו גם כמעין מקום בריחה, בגלל, לא בגלל, בזכות כל ההומור שיש שם, נגיד אני עוברת יום רע, אני פותחת איזה רשת, לא משנה איזה, ומופיע לי איזה מישהו שעושה חיקוי, או אומר את זה בצורה מצחיקה, או מספר מה עבר היום, ואיזה פדיחה קרת לו, או וואי, ההזקות האלה, אני לא יכול לישון בלילה, כאילו המון המון דברים מצחיקים שזה... גם עושה הרגשה יותר טובה, יותר כלילה, אם אתם עוברים יום חר, או אם סתם משם לכם, בא לכם להסתכל על תוכן מצחיק, זה עולם ומלוא.
גם לדעתי, בעיקר בגלל המלחמה, שתדעי לך, בגלל המלחמה, מלא אנשים נכנסו לדיכאון, נכנסו לדאון, ופתאום הם היו רואים סרטונים של חיילים, לא יודעת, מצאנו כלב חמוד בעזה, מצאני סוני פלייסטיישן ולקחתי אותו מעזה אליי לבית, איזה כיף שהערבי התקדם לי 50 שלבים. דברים כאלה, דברים כאילו שעושים לך טוב. בסופו של דבר המלחמה, שתדעי לך דקעה מלא נוער, מלא מבוגרים, גרמה למלא. מלא אנשים הרי איבדו אנשים שיקרים להם ואנשים שחשובים להם. ובעצם איכשהו התרגלנו לחיות לצד המציאות הזו. וזה לא בסדר שהתרגלנו. אבל הטיק טוק באמת נתן סוג של מקום בריחה, סוג של מקום של... רגע, במקום החדשות, הרי בימים הראשונים היה רק חדשות, רק חדשות על הכל. עוד אנשים שנפלו, נשק שנגנב, עוד דברים על חטופים. עכשיו, זה חשוב לדעת, זה חשוב להתעדכן בנושא, אבל אם אתה בנושא הזה כל היום, זה רק יביא לך מצב רע, מצב של פתאום תיכנס לדיכאון ולא יהיה לך כוח, ותגיד למה. אבל שתדעו לכם, אני יום אחד שאלתי חיילים, הרי בתחילת המלחמה הייתי מכינה אוכל לחיילים ושולחת להם בימי שישי הם היו באים לבית שלי לאסוף את האוכל שיהיה להם לשבת. הרי הצבא דאג להם לאוכל, אבל לא כזה כיף לאכול כריכים בשבת. אז בכל העיר שלי היו אוספים מלא נשים, היו מכינות אוכל והחיילים, כאילו היינו מרכזים את זה במקום אחד והחיילים היו באים לאכול את זה. אז אחר כך אני שאלתי את החיילים, תגידו, מה לדעתכם המסר שהכי חשוב במלחמה הזו? אז חייל אחד בא ואמר לי, הוא מפקד, הוא לא חייל, בא ואמר לי, תקשיבי, המשפט הכי חכם שחייל לפני שהוא מת אמר לי, הוא אמר לי, במותם ציוו לנו חיים. הם כאילו מתו, הם נפלו, אבל זה בשביל שאנחנו נוכל לחיות, שאנחנו נוכל לצאת ולהתפתח, ונכון, זה לא, זה שובר את הלב כל פעם לשמוע על עוד חייל שנפל, אבל הוא עשה את זה בשביל לשמור עלינו, ובגלל זה לדעתי, כמו ששמרו עליי כשאני הייתי ילדה קטנה, וכביכול לא יכולתי להגן על עצמי, אז כשיגיע תורי להתגייס, אני אעשה את זה בשמחה, ולא אנסה להתחמק מזה. וכאילו, אני לא אגיד, מה, אני אבזבז עכשיו 3 שנים מהחיים שלי, זה לא מתאים לי, ויש לי תכנונים אחרים. אני אבוא ואני אתייצא ואני אתגייס בשמחה ובגאווה לשרת המדינה שלי.
נשמות, לא תכננתי שיהיה לנו מסר כזה ציוני, נשבעת שלא שילמתי לה. אבל אני ארצה באמת לייחד תוכנית שלמה לשיח הזה על, על דיכאון, על מלחמה, על קורונה, איך אנחנו מתמודדים כעם וכפרטים בעזרת הרשתות החברתיות בכל הנושאים האלה. אז וואו, תודה. היה לי סופר מעניין.
תודה רבה.
תודה רבה לך על האירוח.
אני מאוד אשמח לארח אתכם שוב באמת לשיחה הבאה שלנו. הורים, תודה שהייתם איתנו. אנחנו נשתדל ככה לפתוח לכם את הראש קצת, להראות לכם את מאחורי הקלעים של מה שקורה עם הילדים שלכם, ולשמוע מהם עצות, איך להם נוח וטוב ש... שנדבר איתם, שנעזור להם, כי הם בעצם עדיין, עדיין הילדים שלנו, אנחנו תמיד נרצה לעזור להם. זהו, המון תודה שהייתם איתנו, סלפי, ואנחנו נחזור בתוכנית הבאה.